א', פרק י"ד. בעצם ראינו את סיפור המאבק שמתחולל בבית אל בין ירבעם לבין איש האלוהים שמגיע לשם. יש מאבק רוחני, מי המוביל, שמסתיים כמה סיבובים, אבל בסופו של דבר מסתיים לטובת איש האלוהים. לא, מה? מסתיים לטובת איש האלוהים ובניצחון גדול. אף על פי כן, הסיפור מסתיים באחר הדבר הזה, לא שב ירבעם מדרכו הרעה, והיה שב היעס מקצות העם כהני במות, יחפץ ימלא את ידו ויהי כהני במות, ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה. זה חטאת בית ירבעם, זה לא הדבר הכי גרוע שעם ישראל עשה. אנחנו נראה שבהמשך שיש דברים הרבה יותר גרועים שממלכת ישראל עושה, אבל כנראה שזה חטא מאוד יסודי, שהוא בעצם גם מונע באיזשהו מקום את חזרת הממלכה לאיחודה, שזה היה החזון מלכתחילה. החזון מלכתחילה היה שהממלכה תשוב. ירבעם צדיק כנראה מעיקרו, כשהשם בוחר בירבעם, הוא לא בוחר בו כי הוא רשע. ברגע שהוא מתיישב על הכיסא, על זה דיברנו, הכיסא משתלט עליו, זה דבר שקורה הרבה פעמים. אדם שהוא ישר וצדיק, יושב על כיסא, השררה משתלטת על הבן אדם, ועכשיו מה שמשנה לו זה איך הוא יישאר על הכיסא. אם רואים את זה, אצל שאול רואים את זה, זה דבר שהוא ממש טבעי. שבאדם... מאותו רגע שהוא התיישב, הוא כבר לא רוצה לפנות את כיסאו, למרות שיכול להיות שיש אחרים יותר טובים. לקחת את השרביט ולפרוש ברגע האמת, זה דבר שהוא מאוד 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 קשה. וירבעם, בזה שהוא בעצם עושה את העגלים, שאגב, כנראה לא היו עבודה זרה קשה, היו חטא, הם היו דברים, זה בהחלט לא היה לרוח ה... אבל כנראה שבכל זאת עבדו את השם דרך העגלים. על פניו, דיברנו על זה קצת, על המשמעות של העגלים, אולי נזכיר בזה קצת היום. אז כן עבדו את השם דרך העגלים, ורבעם, מה שרע ביותר בזה, זה שזה בעצם מונע את החיבור בין עם ישראל. העגלים נועדו למנוע את החזרה של עם ישראל אל האחדות, וזה כנראה גם מה שקורה, וזה באמת, ולכן זה כל כך אמור. כי אנחנו נראה שכן היו ניסיונות לאחד. היו ניסיונות לאחד, נראה את זה גם בהמשך כמה פעמים, היו ניסיונות לחבר שוב. התוצאה כמובן תהיה, אנחנו נראה, נראה מה התוצאה כשיש מלחמה בין שתי ממלכות ויש מאבק כמובן, אז התוצאה היא מתבקשת. בעת ההיא חלה אביה בן ירבעם. אגב, חז"ל אומרים, שכחתי להגיד, אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה. פה חז"ל מביאים את המדרש הידוע, חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. ואז ירבעם שואל, מי בא? תפסו, כן, תפסו בבגדו. בגדו זה המלוכה, כן, המלוכה שראינו, הרי הסלמה החדשה של, שמסמלת את המלוכה אצל שאול. תפסו לירבעם בבגדו, אמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. מה זה תפסו בבגדו? לדעתי, מה קורה אחרי שתופסים בבגד?
בגד
נקרא. בגד נקרא, נכון, נכון, אנחנו נראה את זה מיד, שזה התפסו בבגדו. הבגד נקרא, ו... אף על פי כן ירבעם לא חוזר, לא חוזר מדרכו הרעה. כלומר, כאן ברור לו שהבגד יקרה, וברור לו שהמלכות יקרה מעליו. מי בראש, כל עוד הוא לא בראש, אז זה לא, זה מה שקורה כשאנשים מתיישבים על הכיסא. כדי להיות בראש, אתה צריך להיות זה שמוותר על הכיסא, בן ישי. אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה, אז זה קראנו, בעת ההיא עלי אביה בן ירבעם. ויאמר ירבעם לאשתו, קומינה והשתנית, ולא ידעו כי את אשת ירבעם, והלכת שילה, הנה שם אחיה הנביא, הוא דיבר עליי למלך על העם הזה. ולקח בידך 10 לחם וניקודים ובקבוק דבש, ובאת אליו, הוא יגיד לך מה יהיה לנער. ואתה עסקן אשת ירבעם, ואתה קם ותלך שילה, ותבוא בית אחיה, ואחיה הוא לא יכול לראות, כי קמו עיניו מסבו. זה פסוקים מאוד מאוד תמוהים. קומינה והשתנית, כלומר הוא מבקש שיהיה להתחפש. אין? מה מטרת ההתחפשות? מי לא יזהה אותה?
הציבור
לא יזהה אותה?
לא יזהה הנביא, כמו שהעיניים שלו לא רואות.
נכון. אז אתה אומר כאילו שהיא אכלה שזה, ו...
שלא זה קצת בין החלטה.
למרות זאת, והשם אמר לך, יאו, הנה יש את ירבעם בא לדבר, והיא חבועה והיא מתנקרה. למה זה את מתנקרה? אז משמע שהיא מנסה להתחפש מפניו, כן? ככה משמע מהנביא בהמשך שהוא אומר, נראה עוד כמה פסוקים, נראה את זה. זה אחד. לא ברור. אז אם זה מעם ישראל, אז זה די פשוט. למה, מה מטרת היתך? לא רק לממלכת יהודה, אלא למי ספציפית? לדבר השם. כן, דבר השם. ראינו מקודם, לא רק לפני חודשיים, אבל ראינו את זה בפעם הקודמת, שיש מאבק בין הנביא למלך. וירבעם אומר לנביא שבא לבית אל, הוא אומר לו, בוא אליי, אני אתן לך לאכול. ורגע, הנביא... אם בעצם יראו שירבעם הולך לנביא לבית אל, כן, שולח את אשתו אל הנביא לשילו, בעצם הוא מפסיד, הוא שולח אל המקום שבו נמצא היה המשכן, או אל אחיהו איש האלוהים, כן, והוא זה שכן, הקים את העגלים, הוא עכשיו, הוא צריך את עזרת הנביא, בעצם הוא ממוטט תחת רגליו את כל מה שהוא בנה. באמת ככה זה, ראיתי שיש מפרשים ככה, למרות שהפשטה הזה וגם הרד"ק פה והמפרשים לא אומרים שזה סיבת ההתנפקות, כי מהמשך משמע שאם ההסתתרות היא מהנביא. איפה ראינו אנשים שמתחפשים בתנ"ך?
שאול
ובעלת האור, זה ידוע, נכון? יעקב אצל יצחק, כן, שם למרות ש...
המלאכים מתחפשים.
עוזרת אותו. שבאים לאברהם, כן. אם הוא יודע שהם מלאכים או לא. גם מצלות. אופי, אבל ראינו כמה, בכל אופן, אז יש כמה וכמה התחפשויות בתנ״ך, יוסף,
להתנקר
אליך, ביטוי להתנקר מופיע רק פה, הגבעונים, קשור מאוד לסיפור כאן, איזה ביטוי, איזה מילה, המילה ניקודים, כן, הרי איך היא מתחפשת, חלק מהתחפושת זה זה שהיא עושה כאילו היא באה מרחוק, הניקודים, כן, היא לא באה מקרוב מבית אל, כן, היא באה מרחוק, מאיזשהו מקום רחוק עם הניקודים, נכון? גם הבקבוק דבש לעניות דעתי אומר את הדבר הזה, אם כי... טוב, בפשוט, מה זה בקבוק דבש? היא מביאה משהו להביא לנביא. אבל היא לא יכולה להביא פירות. אם היא תביא פירות, זה בעצם אומר שבאתי מהאזור. אז היא מביאה בקבוק דבש. דבש, דבר שמשתמר, אפשר להביא אותו גם מרחוק. כן, זה מה שהיא מביאה להביא לנביא. אני מאמין, אני מבין שכאילו זה דברים שהיא מביאה לנביא, והיא לא רוצה להסגיר את עצמה, אז היא מביאה דברים שהם יבשים, דברים ש... מה שנקרא אוכל יבש, שאפשר להביא אותו מרחוב. זה חלק מהתחפושת במקרה הזה, כן, זה בהקשר של הגבעונים. הקטע הזה של הלכת לשאול את הנביא ברפואה, זה מתחיל מרבקה בהיריון, אבל אנחנו מכירים את זה בייחוד בספר מלכים, הרבה מאוד. אצל נעמן, אצל החזיה, אצל בן הדד, ממש בספר מלכים זה דבר שהוא מאוד מאוד קיים, הקטע הזה של לשאול את זה, יש מלך אחד שכתוב עליו, אצל חזקיהו, שני מלכים בעצם, שכתוב, חזקיהו, ירמיהו בא אליו מיוזמתו, וחזקיהו עצמו לא שולח לירמיהו, אולי בגלל שכתוב שם, חלה את חוליו אשר ימות בו, אז כנראה כן, אין טעם לשאול בקדוש ברוך הוא, בכל אופן הזה ירמיהו בא אליו, ואומר לו צו אל ביתך, כן, כן, אומר לו שהוא ימות, ויש עוד מלך אחד, שגם הוא חולה, והוא שולח לשאול בבעל זבוב ולא עקרון, חזיהו, נראה, כן, תחיית מלאכים ב', חזיהו שולח לשאול בבעל זבוב ולא עקרון, ואז אליהו הנביא אומר לו, כן, בגלל, באמת לא היית אמור למות מהמחלה, אבל בגלל ששלחת לשאול בבעל זבוב ולא עקרון, עכשיו אתה תמות מזה. כן, אז זה דבר מאוד מצוי. הנביא, יש איזה פן כזה, שהוא, אפשר לשאול אותו מה יקרה במחלות, יש מלך אחד, נראה אותו, הוא דווקא די קרוב לכאן, עוד מעט נראה, זה עשה. שעליו לא כתוב, כאן לא כתוב, לא, במלכים לא כתוב בכלום, אבל בדברי הימים כתוב שגם בחוליו, אז הוא שאל ברופאים ולא שאל בקדוש ברוך הוא, לא שאל בהשם. גם בחוליו, כנראה לרבות, כשנגיע לשם, נגיד מה זה הגם הזה, אבל סתם זה יפה, כי השם של עשה, כן. כלומר, בספר המלכים יש כנראה קשר בין השמות של המלכים, אפשר פעם אחת לנסות לעבור על זה. יש קשר בין השם של המלך למה שהוא עשה. כן? תורתי משמע במקרה הזה. אז עשה במקרה הזה, זה שהוא שואל ברופאים, כמובן שזה מבטא גם מבחינה רוחנית את המקום שלו, זה מה שרואים שם, את המצב שלו. אבל אין איסור לשאול ברופאים, אבל הבעיה היא שהוא שואל רק ברופאים, ככה אני מבין. שואל רק ברופאים ובזה הוא מבטא בעצם את התפיסת העולם שלו, למרות שהוא היה מלך די צדיק. בכל אופן, אז זה דבר שהוא מצוי והוא שולח אותה אל המלך, סתירה מיני ובי. מצד אחד הוא אומר לה, הוא דיבר עליי למלך על העם הזה. כן? אומר הרד"ק, סימן שכל... למה הוא צריך להגיד לה את זה? הוא דיבר עליי למלך על העם הזה.
שהוא
הסתיר את זה. שהוא
צריך להדגיש לה שהוא
מקובל על כולם. אה, אני מבין ש... מה זה נותן? מה זה אומר לאשתו
שהוא מקובל? שזה נעת השדבר?
כן, אני חושב שפשוט הרד"ק אומר ככה שמה שהוא אומר קורה. הוא דיבר עליי למלך, והנה אני מלך, כן? זה מה ש... הנה, זה עומד לי, זה אפשרות אחת, אפשר להבין פה עוד. הוא דיבר עליי למלך על העם הזה, בכל אופן, אז...
זה אומר שזה נביא שאולי כן ידבר איתו, כי עד עכשיו ראים שהוא בסוג של מלחמה כלפי דבר השם, אז הנביא היחיד שאולי כן מצא חן בעיני רבה.
אבל הרי כולנו יודעים, אבל מה ההמשך? שהוא דיבר על מלך ואמר לו מה? שאם תלך בדרך השם וכולי, אז אני אקים לך בית כבית דוד, אבל אם לא... אז לא, נכון? אז כאילו, זה לא...
אפשר לדרך כאילו...
אני מסכים איתך שאפשר להבין את זה, הוא דיבר אליי למלך, כלומר, בסופו של דבר...
הוא בצד שלי כאילו.
הוא אחראי. כן? אני פה בגללו, נכון? אפשר גם להבין את זה. המפרשים הולכים יותר בקטע בכיוון של הזה, אני חושב שאפשר אפילו אולי להבין אחר כך עוד תובנה בזה. בכל אופן, אז הוא שולח אותה כאן, אני חושב שזה נקודה שאפשר בא להבין כתפיסת העולם, איך לתפוס את הנביא בתקופת התנ"ך. אנחנו רגילים שרוב הנבואות הם ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, זה נבואות של נביאים, פורענות וחורבן או נחמה מדבר השם. אבל זה לא מה שמופיע בתורה בתור נביא. בתורה בספר דברים, אז כשמתואר נביא, מה התפקיד של הנביא, מה התפקיד הראשון שלו שמתואר? זה תחליף ל... אגדת עתידות, כן? דברים פרק י' ח'. כי יצא בא אל הארץ אשר השם לוקח ונותן לך, לא תלמד לעשות כתובות או גויים, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן, נלחש, מחשב, חובר חבר, שואלו וידעוני ודורש של המתים. כי תועבת השם, תמיד תהיה עם השם אלוקיך. כי הגויים אלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לוחן נתן לך, אדוני אלוהיך. הווה אומר, אתה, בניגוד אליהם, אין לך את אלה. אז מה כן? נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעו. אתה רוצה לדעת עתידות, אתה הולך לנביא. זה נכון שאצל נביאי ישראל, בהתחלה היה את התפקיד הזה, אבל הוא הולך ונעלם לאורך הדורות. ככל שפחות צריך את להבדיל מאובות ועידונים, אז התפקיד הזה נעלם. כל עוד יש אובות ועידונים בארץ, כן? אז משתמשים, התפקיד הזה קיים. הוא מאוד בולט, איפה אנחנו רואים אותו בצורה מאוד מאוד בולטת, אצל איזה נביא זה הכי אולי בולט? אצל שמואל, אני חושב. כן? עם שמואל עם האתונות. זה הסיפור הקלאסי. רואים גם שם, הסיפור מאוד דומה לסיפור אצלנו, גם מזכיר קצת את הסיפור שלנו, הם באים אל הנביא, והם רוצים לשאול אותו שאלה מה יהיה בעתיד. בשני המקומות כתוב, כן, ויאמר לו, הננה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא. זה ממש, הוא דיבר עליי למלך על העם הזה. אתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו בה, הוא יגיד לך מה יהיה לנו, ממש. ובאחד, ופה הוא מציע גם לשלם לנביא רבע שקל כסף, וגם אצלנו יש תשלום לנביא, כלומר שהוא מביא את הבקבוק דבש והלחם וניקודים. בקיצור, יש תשלום בשני המקומות, בשני ממש דברים דומים, ממש ייתכן אולי להציע שזה אולי סיבת ההתחפשות כאן. כלומר, הנביא יש לו שלושה תפקידים תכלס. אחד זה שהוא מגיד עתידות, שתיים, שהוא מעביר את דבר השם, וזה עוד כתוב גם כן בדברים ישר, אחר כך כתוב שנביא, חוץ מלהגיד עתידות, הוא יודע, יש לו עוד תפקיד. ככל, כן, נביא מקרבך, יקים לך השם אליו תשמעון, ככל אשר שאלת עם השם אלוקיך, להוסיף לשמוע את כל השם, ודיבר עליהם, נביא יקים להם מקרב אחריהם, כמוך, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. כן, אז יפה, כלומר, התפקיד שני של הנביא זה דיבר עליהם את כל אשר עצבנו. יש עוד תפקיד של הנביא שלו כתוב בתורה, רואים אותו בייחוד, אני חושב, בשיאו, אצל אליהו הנביא. הנביא לא צריך שהקדוש ברוך הוא יגיד לו מה לעשות. הנביא יכול ליזום. מי יכול ליזום? קורה, משהו לא מתאים, הנביא יכול, הכי קלאסי זה אליהו והבצורת. כן, אליהו, השם לא אומר לו להטיל לעשות בצורת, ההפך, מי שקורא את הפרקים של אליהו רואה שמה? כן, הקדוש ברוך הוא נגד הבצורת הזאת בכל צורה שקוראים של את הפרקים. חוץ מלהגיד את זה לאליהו במפורש, הוא אומר לו את זה בכל דרך אפשרית, אולי אפילו יותר מלהגיד את זה במפורש, ובאמת, אבל אליהו עושה, כלומר הוא מקנה להשם, הוא יכול, נביא יכול. ועכשיו אני חושב שאם מבינים ככה את תפקידי הנביא, אז אפשר להבין מה ירובעם רוצה, ולמה הוא מבקש ממנה להתחפש. הוא לא שולח את העבד שלו, כמו הבן הדד, נעמן וכל הסיפורים האלה, כן, ששולח, הוא לא שולח על ידי שליח, אלא הוא שולח את אשתו. אם היה שולח שליח, אז השליח היה צריך לשקר, כן, בשם מי אתה בא, אבל אישה שבאה לבקש על הבן שלה, זה דבר הכי טבעי. כן, היא באה לבקש על הבן שלה, שהוא יתרפא, לא צריך לשאול מי את ולא צריך איזה. אם אתה שולח שליח, אז הוא צריך להתחיל לשקר ולהמציא בן של מי הוא. אישה לא צריכה לשקר, היא אומרת על הבן שלי. כן, זה נראה הכי פשוט. זה אחד. הפחד מהנביא הוא שני הכובעים של הנביא. מה יקרה אם הנביא ידע שהיא אשת ירבעם? במקרה הטוב הוא יגיד את דבר השם. במקרה הרע, הוא יכול לנצל את ההזדמנות. וזה הפחד של ירבעם. זה הקומינה והשתנית. כן? אז קומינה והשתנית יכול להיות שני אופנים. כן? אמרנו, אופן ראשון, מה שאמרתם פה, אני חושב שזה נכון. כלומר, יכול להיות שלא ידעו, כלומר, כי זה פגיעה בציבור, אבל יש פה גם מול הנביא. הנביא יכול לפעול כנגד המלך. יש לו דרך לפעול כנגד המלך, אם הוא ידע איזה. כן? אם הוא ידע שזה אשתו. התפיסת העולם היא שהוא רוצה שהנביא יפעל בצורה אחת כמגיד עתידות, ואז עתידות שהוא אומר, אם הוא מבקשים מהנביא עתידות, זה עתידות אובייקטיביות. איפה נמצאות האתונות? מה יקרה לילד בצורה טבעית? ברגע שהנביא לא ידע, כן? ברגע שהנביא ידע, זה. אולי לפי זה צריך להגיד, צריך להבין, גם את הוא דיבר עליי למלך על העם הזה, זה הצעה שאני מציע, לא כתוב ככה במפרשים, אני מציע להבין ככה פעם בצורה אחרת לגמרי, בצורה שלישית, את הוא דיבר עליי למלך על העם הזה. זה הסבר למה את צריכה להשתנות. הוא דיבר עליי למלך על העם הזה. כן? אני לא עשיתי את מה שהוא אמר, ולכן חשוב מאוד שמה? שהוא לא ידע מי את. חשוב מאוד שהוא לא ידע מי את, כי הוא דיבר עליי למלך על העם הזה, חשוב מאוד שהוא ידבר עלייך כאל אישה פשוטה, כי אם הוא ידע מי את, זה עלול להיגמר.
אבל אם שאלה שכאילו,
מה אם שאלה הוא בא אליו, ואז
הוא
יודע שזה
היא,
ואז
הוא
יקנה אותו,
או שהוא מראש,
מה
שהוא
עשה,
מה שהוא
רוצה,
מה שהוא
עשה,
שהוא
יעשה, וכאילו, בלי קשר לאישור, בלי קשר. כן, לא, אבל התפיסה היא שהנביא, הנביא ינצל את ההזדמנות הזאת. כלומר, עכשיו, כל עוד הנביא לא, זה, עכשיו אני יבוא לבקש את זה, כמו שרואים ב... בהחזייה למשל, כן, הוא הולך, הוא חולה, הוא לא היה מת סתם ככה, אבל הוא שואל את השואל ובאז הוא לא יקרון, אליהו מנביא מנצים כבר את ההזדמנות, הוא אומר לו, תשמע, אתה לא תקום. אין לו דברים כאלה, כלומר, זה, החשש הוא שאם אני, סתם ככה לא היה קורה, אבל אם אני עכשיו יבוא אליו, הנביא ינצל את ההזדמנות לתוכך וזה ייגמר לה. כלומר, לנביא יש שניים או שלושה נתיבים איך הוא פועל. הוא יכול להיות רואה, ככה זה נקרא, רואה, יש כמה כאלה שמתראו בתנך. בשמואל הרואה זה ידוע, וחנניה ועוד כל מיני כאלה. אז זה יכול לפעול כרואה, הוא יכול לפעול גם כמוכיח. ברגע שהוא פועל כמוכיח, ודבר השם בפיך האמת, כמו שאומרת זה, שהוא גוזר עכשיו שיהיה קד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, כן? זה אגב, זה כמובן אמירה של, שהיא לא לשבח אליהו, זה שהוא אומר קד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, למרות השיר היפה שאינו משנה, נכון? זה לא לשבחו של אליהו. מה בעצם אומר הפסוק הזה? אני אומר בסוגריים, קד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד אשר יבוא מטר על פני האדמה. במילים אחרות, אני דואג לעצמי, לי ולך יהיה אוכל, וכל השאר ימשיכו למות ברעב. זה מה שכתוב שם. זה לא דבר חיובי, עד אשר יבוא מטר על פני האדמה, מה זה עד אשר יבוא? מטר לא יבוא מאליו. אליהו עוצר את המטר. כן, זה פסוקים מאוד קשים. כן, אבל מי שאני קרא אותם אחרת.
אבל זה סוג של אימור, זה סיכון לקחת את
מה שהוא עושה. זה נכון. אני חושב שאביה היה מאוד חשוב לו, כן? הבן שלו. למה? זו שאלה מאוד טובה. חז"ל אומרים שאביה עצמו היה צדיק. אנחנו נראה את זה, רואים את זה עוד מעט, זה כתוב במפורש שלנו. הוא היה צדיק וזה. כנראה שבשביל הבן הממשיך, אנחנו לא תופסים את זה, אבל הבן הממשיך הוא כנראה עצם המלוכה שלו, כן? אם הוא ימשיך... יש לו עוד בן, אנחנו נראה. כנראה שלא כל כך מוצלח, כי הוא החזיק מעמד שנתיים, באמת איך? במרד. כלומר, הוא לא היה כזה מוצלח. כנראה, בן הבכור שלו, אביה, גם השם שלו, אני חושב.
שומעים. מה
אתה חושב? אמרנו שתי אפשרות. או ביחס לעם, אפשרות אחת, או ביחס לנביא. הנביא יכול לפעול בכמה, הנביא יכול לפעול גם כנביא, אבל יכול לפעול כרועה, סתם כחוזה עתידות, ואז באמת רואים שהוא משלם לו, כמו ששאול רצה להביא רבע כסף, כן, זה דבר טבעי שמשלמים לנביא, אתה בא, אתה צריך להביא איתך איזה מנחה, לקח בידך איזה משהו, אבל אם אתה רוצה, אם הסיכון הוא שזה יהיה איזה, שאלה שמודדים נכונה, כלומר, אז למה בכלל לבוא אל הנביא? אני חושב שאני חושב, נראה לי, שיורש העצר פה הוא באמת, מחזיק איזה, הוא כאילו, הוא משהו מאוד רציני. הוא ההמשך הטבעי, כן, וזה וכולי. האובדן שלו בעצם הוא נורא. והשם אמר אל אחיהו, הנה אשת ירבעם באה לדרוש דבר ממך אל בנה כי חולהו דבר בתורה משון דיבור, בתנך. כי חולהו כזו וכזה תדבר אליה, והיא חברה והיא מתנקרה, כלומר, כאן רואים אגב, אני חושב באמת שיותר נוטה לפירוש השני, והיא חברה כי היא מתנקרה, כלומר, היא לא התנקרה גם בחוץ, כלומר, גם בבית הנביא, היא עדיין מעמידה פנים של אישה שבאה מרחוק, אישה פשוטה וכו', והיא לשמוע אחיהו את כל רגליה, באה בפתח, אני שם, שימו לב להדגשה הזאת, כל רגליה, זה מאוד בולט פה, אחר כך נראה את זה שוב, ואומר, בואי אשת ירבעם, למה זה את מתנקרה? ואנוכי שלוח אלייך קשה, כן? למה את מסתתרת? בדיוק אני מחפש אותך. לכי אמרי לי ירבעם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, יען אשר אשר ירבעם אותיך מתוך העם, ואת נך נגיד על עמי ישראל, ויקרא את הממלכה מבית דוד, ויתנה לך, ולא היית חייבדי דוד אשר שמר מצוותיו, ואשר הלך אחריי בכל לבבו לעשות רק הישר בעיניי, ותרה לעשות מכל אשר היו לפניך, ותלך ותעשה לך אלוהים אחרים ומסכות להכיסני, ואותי השלחת אחרי גביך, מסכות בתנך, מה?
סלים.
סלים. בסדר, לא נתבלבל. היום אומרים מסכה, מתכוונים משהו שאין. זה עברית חדשה. מסכה מלשון של ניסוך, אבל לא ניסוך של מים, אלא של יציקת מתכת, כן? מסכה, עגל מסכה, פסל. לכן הנני מביא רעה אל בית ירבעם, והכרתי לירבעם משתים בקיר עצור ועזוב בישראל, זה קריטת בית ירבעם. משתים בקיר עצור ועזוב. שני פירושים, הפירוש הפשוט זה זכרים, כל הדברים באמת אין המשכיות, וביארתי אחרי בית ירבעם כאשר יבאר הגלל עד תומו, כן, כמו שבהמות לא משאירות שום דבר אחריהם, עיזים פה בפשטות, כן, לא יישאר שום דבר, המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים כי אדוני דיבר, הדבר הזה קורה, מישהו זוכר, מכיר? לא, אבל פה מדובר על ירבעם. ירבעם הרי זהו, רק עוד ילד אחד ואחר כך זה נעלם. קורה? קורה בגדול. פה אני רק נציץ, זה קורה בגדול בדברי הימים, פרק י"ג. פרק י"ג, אני אקרא לכם בשתי שורות. דברי הימים ב' פרק י"ג. לא עם רחבעם, אלא עם הבן של רחבעם. אז בפסוק ב' שם כתוב, ומלחמה הייתה בין אביה ובין ירבעם. ויאסור אביה את המלחמה בחיל גיבורי מלחמה 400 אלף איש בחור וירבעם ערך עמו מלחמה ב-800 אלף איש בחור גיבור חיל. מי מנצח? מי ינצח? 400 מול 800. נאום שלם של אביה. ירבעם עושה מערב, פסוק י"ג, וירבעם הסב את המערב לבוא מאחריהם ויהיו לפני יהודה והמערב מאחוריהם. כמות פי שניים, בחור גיבור חיל מצליחים להכניס אותם למערב, ויפנו יהודה והנה להם המלחמה פנים ואחור, וכולי, והראו איש יהודה, ואלוהים נגף את ירבעם וכל ישראל לפני אביה ויהודה, וינוס בני ישראל מפני יהודה, ויתנם אלוהים בידם, ויקו בהם אביה ועמו, שנייה, מכה רבה, ויפלו חללים מישראל 500 אלף איש בחור. תחשבו מה זה, 500,000 איש. מה קורה כשחצי מיליון איש מתים במלחמה? מה שקורה הוא שלא קוברים אף אחד. אם מתים 200, מתים 10,000, 20,000, אפשר לקבור אותם. כשמתים 500,000, זה מוחק. זה יותר מחצי מהאנשים במדינה, מתוך 800,000 מתים. כן, ברור שאני חושב שהנבואה התקיימה. זה בדיוק מה שכתוב, המת לרבם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכל עוף השמיים. אי אפשר להספיק אפילו לקבור כמות כזאת. כי השם דיבר, ואתה קומי לכי לביתך, בבואה רגלייך העירה ומת הילד. בבואה רגלייך העירה. עוד פעם, הקטע של הרגליים. ראינו את זה מקודם ברגליים שלה, כן? והיא כשמוע אחיהו את כל רגליה, בבואה רגלייך העירה ומת הילד. וספדו לכל ישראל וקברו אותו. כי זה לבדו יבוא לירבעם אל קבר. יא נמצא בו דבר טוב אל אדוני אלוהי ישראל בבית ירבעם. כלומר, הנבואה על מות הילד היא דבר טוב או דבר רע? היא דבר?
טוב.
דבר טוב. אין, הוא ימות. תגידי תודה שהוא מת עכשיו. אין, רב שמעון שטוב. היי בגרודנה. שבוע לפני שהנאצים נכנסו לגרודנה, הוא נפטר. כן? וזכה לקבורה וכו' וכו'. שבוע אחר כך, אספו כבר את כל יהודי גרודנה, חלק נטבחו במקום, נשרפו בתוך הבית כנסת, לא משהו, סיפורים נוראים. אז הוא מת, אבל זה, כן, לבוא לקבר זה דבר שהוא לא מובן מאליו, כמו שרואים אחר כך. כן, זה לבדו יבוא לירבעם אל קבר, היה נמצא בו דבר טוב. והקים אדוני למלך על ישראל אשר יחריט את בית ירבעם זה היום ומגם עתה, כן? כבר עכשיו. והיכה אדוני את ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם וזרע מעבר לנהר יען אשר עשו את אשר הם מכניסים את אדוני. מאשים את ירבעם במה שיקרה בסוף, בגלות, בסוף, 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 זה מתחיל עכשיו. עם ישראל ישרוד, מה זה כאשר ינוד הקנה במים? כן, כלומר, זה אומר שזה לא יקרה מיד. הנבואה הסופית, ויקרא השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, זה אומר שיהיה הרבה מכות, קנה במים, נופל ונופל, ולפעמים אפילו משוקע מתחת למים, תמיד הוא עולה וצף, אבל זה דבר מאוד חלש. כן, וזז לכל הכיוונים. ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת וכולי, ויתן את ישראל בגלל חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. ואתה כובש את ירבעם ותלך ותבוא תרצת, היא באה בסף הבית והנער מת. ויקברו אותו ויספדו לו כל ישראל כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו אחיהו הנביא. אז א', אנחנו רואים שסופדים לו כל ישראל, ב', אנחנו רואים שיען נמצא בו דבר טוב, תכף נעשה למה זה הדבר הטוב הזה. כן, ויתר דיבר ירבעם אשר נלחם ואשר מלך, הנה כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, שאיפה הוא? אין לנו אותו. כן? אנחנו מקובל להגיד שספר דברי הימים שבידינו הוא ספר דברי הימים
של
יהודה. כל מה שמוזכר בו דרך אגב על מלכי ישראל זה רק הנצרך. כן, אבל זה מלכי יהודה. הימים אשר מלך ירבעם 22 שנה, וישכב עם אבותיו, וימלוך נדב בנו תחתיו. אז רק נראה פה את הנקודה הזאת ומה בדיוק, אני מת הילד ומה בדיוק החטא, כן.
פסוק
כן
שאומר,
ואתה לעשות
מוכה שעוד לפניך.
כן.
אבל
אמרת שאסור
לפני,
אבל
זה
היה בדיוק
כל כך גדול
לאליף. כן. אל מי הוא מדבר? יכול להיות, אני חושב שהוא מדבר על שלמה. על סוף ימי שלמה. כן, סוף ימי שלמה. אגב, המשפט הזה הוא משפט שעוד יחזור במוטו של ספר מלכים.
כן,
אבל מכל שזה, אני חושב שהכוונה פה על שלמה. מה אחי? חז"ל אומרים פה דבר מאוד מעניין. יהיה נמצא בו דבר טוב, אומרים חז"ל, מה עשה אביה? ביטל פרודסאות שהושיב ירבעם אביו. זה דעה אחת. דעה שנייה בחז"ל שהוא בעצמו עלה לרגל. שהוא היה אחראי על איזה משמרת שלא יעלו לרגל, והוא ביטל את המשמרת ועלה בעצמו לרגל. זה היה נמצא בו דבר טוב. איך הגיעו חז"ל לזה? אז אני מציע, כן, ההצעה הפשוטה פה היא שהיא כל ההסתובבות, זה הרב וינר בזמן הוא אמר. ממעלות. שכל ההסתובבות של הסיפור פה עם הרגליים של אשת ירבעם, ובוא רגלייך העירה וכולי וכולי, הרגליים זה רומז לנקודה אחת. הרי כל הסיפור של העגלים באים לדמות את הקרובים, על זה דיברנו, נכון? כן? העגלים מדמים את הקרובים, ותחת רגליו כמעשה, כמעשה לבנת הספיר, עצם השמיים לתואר. כלומר, עם ישראל הוא רואה במתן תורה את רגלי הקדוש ברוך הוא, כן? והרגליים האלה כמראה כף רגל עגל, כתוב מופיע ביחזקאל. העגלים מופיעים אלה שמופיעים בעצם את רגלי, את הרגליים שנמצאים, רגלי השכינה, בזה. רגלי השכינה. זה גם המטרה של העגלים, למנוע, למה, איזה פרודסיות מושיב וירבעם בן נבט, שלא יעלו לרגל לירושלים, אלא לאיפה יעלו? לעגלים, כי מה העגלים? העגלים מבטאים במקום בעצם את הרגל. אז יש אם כן ארבעה מובנים, אני אומר בסוגריים פה, פותח סוגריים, למושג לעלות לרגל. דבר ראשון, שלוש רגלים בשנה, רגל מלשון? פעם, שלוש פעמים, עכשיו בשלוש פעמי רגלים. רגלים, גם המילה פעם זה מלשון צהל, אז זה אחד, שלוש רגלים, כמו בבלעם, שלוש רגלים, שלוש פעמים. זה פשט במילה רגל. דבר שני, שהיו עולים לרגל, כן, עולים, עלייה של אנשים עולים ברגל, באים לירושלים ברגל, זה היה הדבר השני. האפשרות מעבר לזה, זה אולי להציע, זה באמת מה שהצענו עכשיו, שהיו עולים אל הרגל, לראות את הרגל, היו פותחים, ברגלים היו פותחים את הפרוכת, ומה היו מראים לים ישראל? את הקרובים. כולם מגיעים אל מקום כיסאי, ולא יתאמרו, כן, אומר יחזקאל, את מקום כיסאי ואת מקום כפות רגלי. איפה שנמצא הארון, זה אדום רגליו של הקדוש ברוך הוא, כן? ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. כן? ככה אומר ירמיהו באיכה. אדום רגליו, הארון והקרובים. הקדוש ברוך הוא, הכיסא הוא האדום. כן? עליו שמים את הרגליים. הקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא, מניח את הרגליים על הארון. זה התפיסה. שם מקום עמידתו של הקדוש ברוך הוא על הארץ. ומשם הוא יוצא. כן? אז זה עלייה אל הרגל. עלייה לרגל. לרגל אל הרגליים של הקדוש ברוך הוא. יש פירוש מאוד מאוד יפה. דווקא לא, זה תנכי, נראה לי שהזכרנו אותו כבר, הפירוש של אדם זרטל, הזכרנו אותו? ראיתם אותו? אדם זרטל, ארכיאולוג, חוקר מאוד לא מקובל, הוא לא קונבנציונלי, כן? די הרבה תקפו אותו. אחד הדברים העיקריים שהוא מצא, למשל, זה את המזבח בהר עיבל. כן, סיפור של המזבח בהר עיבל, מוצא שם את המזבח ו... ביצור זה דבר מדהים, למצוא את המזבח שהוא מבחינת התיארוך והחיות הטהורות שנמצאו שם, הכל מתאים, וחרקושיות מצריות, כן, שעם ישראל יוצא ממצרים, הכל מתאים לסיפור ביהושע, בהר עיבל, וזה היה מכה אדירה לכל החוקרים הארכיאולוגיים שאמרו שכל הסיפור כמובן הוא המצאה. אז הוא מוצא שם את המזבח, היה מלחמות, הוא הוציא ספר, אז כדאי לקרוא את הספר, יש לו ספר רק על המציאה של המזבח, מאוד מאוד מעניין. אחד הדברים שהוא מצא חוץ מהמזבח, פחות ידוע, זה הוא מצא רצף של גלגלים. כל מקום שבתנ"ך שכתוב גלגל, הוא מצא גלגל. ואיך נראה הגלגל שהוא מצא? זה דבר מדהים.
כף רגל.
כן, בצורה של כף רגל. כן, משהו, כן, כמו שאתם יכולים לדמיין, ככה, כמו של סוליה. הוא מוצא אחד כזה מול יריחו, הוא מוצא... איך זה נראה? זה נראה מתחם בצורת כף רגל, מוקף בגדר גבוהה, באמצע יש אתר זביחה, מזבח או מצבות, מקום שמקריבים בו, ובדרך כלל יש גם יציע, כלומר מוצאים, זה נערך במקום כזה שיש הרבה מקום לשבת מסביב.
זה לא גלגל אחד היה?
לא, בתנ"ך ודאי שאין רק גלגל אחד, כי יש גלגל שנמצא ליד שניים, ויש גלגל שנמצא מול יריחו, ויש גלגל מול בית אל, ויש אפילו עוד אחד שלא ברור איפה הוא. שאליהו הנביא יורד ממנו לבית אל, אולי זה הזה של שכם, יכול להיות לא ברור. יש לפחות ארבעה או חמישה גלגלים בתנ"ך שמוזכרים. אז אחד הדברים המדהימים שזרטל מוצא, הוא מוצא גלגל אחד כזה ממש מול יריחו, מול ערבות יריחו, מאוד יפה, והוא מוצא עוד שניים, שלושה כאלה לאורך הדרך, דרך נחל תרצה, ועדי פארס, שזה הדרך שעם ישראל עולה בלה, לשכם, מוצא אחד כזה בהר עיבל מסביב למזבח, ואז הוא אמר, אם זה כנראה הגלגל, עכשיו בוא נעשה הפוך. בוא נראה איפה כתוב שיש גלגל ונלך לחפש. אחד המקומות שמופיע גלגל, דווקא בתיאור הנחלות, ביהושע, זה גלגל באזור ואדי קלט של היום, מול הנחל שם, הוא מזכר שם הגלגל. אז הוא אומר, בוא נחפש, אם אני צודק, אז בוא נמצא אותו. הוא מתחיל הפוך, כלומר, לא הוא מוצא אותו בשטח ואז מחפש מה זה, אלא לפני שנתיים, הוא פשוט מתיישב עם חבר'ה שלו, הוא כל יום שישי עושה סקרים ארכיאולוגיים בשטח, אבל הוא גם עובד בעוד כל מיני דרכים. הוא יושב על מפות לוויין של השטח ומחפש את הצורה הזאת, את הצורה של הגלגל של הזה, והוא מוצא אחד כזה, על גדות רדיקל כמו שהוא ציפה, נמצא כיום ליד הכניסה ליישוב רימונים. אפשר ללכת אליו ברגל, שם לא מזמן, ממש מתחם, אין מה לעשות, דומה לכולם, מתחם בצורת כף רגל, מגודר, בידר, עם יציע, הכל ממש מדהים. מה הוא מציע כמובן? ההצעה שלו היא שלעלות לרגל זה הרגל, הרגליים של הקדוש ברוך הוא. אגב, זה לא סותר את מה שאמר. המתחמים האלה, הם סימנו כנראה את זה שרגלי השם נמצאות על הארץ. הקדוש ברוך הוא דורך בארץ, כן, הוא נמצא, זה, ככה זה ההצעה של זרטל. מאוד מעניין, וכדאי לקרוא, לא מזמן הייתה כתבה, זה גם אני חושב באחד העיתונים.
הם הקימו את זה לפני
שהם כן, כן. עלייה לירושלים? לפני, לא, אפילו לפני שילות. רק שעד שילות, לא צריך. אבל לפני ירושלים, כן. אני לא אגיד, אני לא רוצה לזה, גם אפילו ירושלים הקדומה יש לה את הצורה הזאת, אבל אני לא...
ואיך זה מסתדר את זה שאמרנו שדווקא הרגליים בצורה של עגל?
לא.
כאילו רגלי עגל.
זה בלי קשר. הרגליים, הקרובים מסמלים את זה. מסמלים את הרגליים של המרכבה, לא של הקדוש ברוך הוא. כן, ולכן גם הוא עושה עגלים. וזה רואים בספר יחזקאל, מעשה מרכבה, כן? רגליים רגל עגל וכו', כן? וכנראה, זהו, מה שזרטל טוען, לא חייבים לקבל, כן? זה רק, כן, לא אומר את זה מידיעת התנ"ך. טוען שזה מסמל למה עשו את הצורה הזאת. זה באמת צורה של סוליה, אין דרך אחרת. זה לא עיגול ולא אליפסה, זה פשוט צורה של סוליה. זה משהו אותו, לא בדקתי אם זה ימנית או שמאלית, אבל שווה בדיקה.
אולי זה
לא. מה, שווה בדיקה? לא, אולי הוא... בסדר, לא יודע, אבל כן, זה שווה בדיקה. אז זה ההצעה שלו, גם כן הצעה מאוד מאוד יפה. אז לעלות לרגל, פה זה מאוד מאוד בולט. אז יש לנו פה את אשת ירבעם, עם ההדגשה הזה, כבו כפות, כבו רגלי העירה, ואיך שהיא דורכת על עם הרגליים שלה, כן, איך שהיא דורכת על ה... כשמו אחיהו את כל רגלי הבא בפתח, ולכן אומרים חז"ל שעל מה הוא מת, זה כמובן זה מתאים לזה שירבעם, הרי מה הוא העמיד? הוא העמיד את העגלים, ומנע את העלייה לרגל, וזה יען אשר נמצא בו דבר טוב. איזה דבר טוב יכול להיות בבן של ירבעם? זה שהוא כן עולה לרגל, הוא עולה לרגל, הוא היחיד שעולה לרגל, אז זה הדבר הטוב שנמצא בו, ועל זה הוא זוכה לבוא לקבורה. זה שאין קבורה זה מבטא חוסר המשכיות. כשבן אדם נעשה בתנ״ך, בן אדם נאסף אל אבותיו, זה איזשהו המשכיות. נאסף אל אבותיו, אתם מכירים את ה... גם כן, אני סליחה שאני מערבב הרבה ארכיאולוגיה היום, כן? אחת הטענות של הארכיאולוגים שזה כיפשו אותו. נכון? אתם מכירים, אבל נאסף אל אבותיו, היו שמים את הבן אדם, יש מערת קבורה משפחתית, שמים אותו בשנה הראשונה, מערת קבורה משפחתית, יש בור איסוף. ליקוט במרכז המערה, אפשר לראות את זה, זה במערות קבועה מבית ראשון. מה עושים בסוף אחרי שהבשר מתעכל? אוספים אותו אל אבותיו, שמים את העצמות שלו, יחד עם העצמות של האבות שלו וכולי, ואז אפשר להשתמש בזה שוב. במערת קבורה כזאת בגיא בן הינום מצאו 80 אנשים, דורות שונים, אחד, כן, מאותה משפחה. מבוגרים, צעירים וכולי וכולי.
אבל השלב
האדם
זה לא ביטוי שהוא מת?
מה? כן, זה ברור. רוחנית, שהוא נאסף אל אבותיו, אבל גם קיבל בצורה הכי פשוטה.
יש הבדל אבל, מאותיו לבין ויקבר.
נכון, כן. בכל אופן, זה סתם, זה רק מבטא המשכיות. אני נקבר עם ההורים שלי, והבן שלי יקבר איתי. זה מבטא איזשהו רצף.
אולי יש לזה בגלל משהו ש...
כן, שבאדם לא נקבר, לא חוזר לאדמה, בתנ״ך זה אחד האנשים הכי קשים.
מה שאמר על שני הביטויים, אולי זה בגלל שני השלבים בתהליך, קודם כל נאסף על אבותיו. קודם כל שמים אותו אצל
איך לתכן? אני רק אומר, עצם זה שהוא לא יקבר, זה נורא ואיום. תזכרו באחאב, כן? את איזבל יאכלו לו כלבים בחיל ישראל. זה אומר שבעצם לא תהיה המשכיות. להגיד שלא תהיה קבורה, הבן הוא קובר את אבא שלו, כן? כשאין קבורה, זה אומר שאין המשכיות. זה המשמעות שלו.
כי איך כתוב בשכם עם אבותיו על ירובעם,
אבל
הוא לא יקבר?
שכתוב שזה?
הוא לא נהיה...
כן, וישכב עם...
כן, אבל הוא לא
יקבל. לא, כי באמת אצל ירבעם עצמו מת זה.
ירבעם עצמו נתחל לקבורה?
כן. ככה, לא יודע. ככה, וישקע עם אבותיו, אם לא חנדה ולא תחתיו.
זה יכול להיות
ביטוי אחר. לא יודע. בכל אופן, כן, בכל אופן, עצם זה שהוא לא יזכה לקבורה, שלא יזכו לקבורה, לא כתוב עליו אישית, כן? אבל בית ירבעם לא יזכו לקבורה, כן? הרי זה בסופו של דבר, כן? לקח זמן שזה קרה. אז זה לגבי הנקודה הזאת, ואתה כמה אשת יראה ותלך ותבוא תרצת, היא באה בסף בית והנער מת, סוגריים, אני פותח נקודה אחת בסוגריים, מלכות ירבעם עוברת, ורק נסכם, מלכות ירבעם עוברת שלוש מקומות, שלוש ערי בירה. העיר הבירה, עיר הבירה הראשונה שלו, עיר הבירה הראשונה שלו זה שכם, נכון? בוא נראה, נחזור רגע אחורה. רבם, שכם, חולה, ויצא משם ואיבן את פנואל, בפרק י' ב' כפי, ואיבן ירבם את שכם בהר אפרים וישב בה, ויצא משם ואיבן את פנואל. זה ההתחלה. אחר כך אנחנו מוצאים אותו בכלל בסוף ימיו בתרצה. איך עוברים כל המעברים האלה? אז בשביל להבין את זה, אז שכם, כולנו יודעים איפה, פנואל איפה?
איפה שיעקב.
שזה איפה?
ליד נחל יבוק.
נכון, ליד נחל יבוק, עבר הירדן המזרחי, כן? מעל מחניים. איפה מצאנו עוד את פנואל? חוץ מיעקב?
גדעון.
אצל גדעון, נכון מאוד, אצל גדעון. אז גם שם, אז פנואל זה במקום מרכזי בעבר הירדן המזרחי. אפילו אולי קצת, זה להבדיל ממחניים שנמצאת למטה יותר, כן, סוכות נמצאת ממש למטה. גם סוכות מוזכרת אצל יעקב.
נחל הירבוק, נחל הירבוק נמצא בערך כאן, למטה פה ממש בקצה הנחל, זה סוכות. מעליו מחניים ופנואל, במחניים, המקומות האלה מזוהים היום, יש להם שמות, תלעדה, בידי מחניים, מצאו למשל במחניים, סתם מעניין, מצאו שני טילים. עיר שנמצאת בשני הצדדים של נחל ירוק, אחד מגן, גם עבור למחניים, שני הצדדים, פשוט. סוכות, נמצאת בעמק סוכות, שאנחנו מכירים אותו מרכזי, משם אגב עולים לתרצה, נכון, נחל תרצה, ונכנסים לשכם, כעם ישראל נכנס לארץ, כן, מגיע ליריחו, עולה, אחת תרצה, מי עוד עושה את המסלול הזה? לפניהם? אברהם אבינו, יעקב אבינו, נכון? נכנסים לארץ, עולים לנחל תרצה ועולים לשכם, כן? זה אחת הדרכים הראשיות. אז אנחנו רואים שירבעם מתחיל בשכם, יוצא, יורד, עולה בעצם הצד השני לפנואל. יש פה, לא אכנס לזה כרגע, בעצם כשיש שני נחלים גדולים משני הצדדים, אז נוצר עמק מאוד מאוד גדול, נחל יבוק מצד אחד, נחל תרצה, שני נחלי ענק שנשפחים לאותו מקום, נוצר עמק מאוד רחב ידיים, עמק סוכות, יש לו הרבה משמעות בתנ"ך, מוזכר כמה וכמה פעמים, עמק מאוד פורה עד היום, בייחוד לאחרונה אחרי שאחרי הסכם השלום עם הירדנים, אפשר לראות שהוא מאוד פורה בצד השני, כן? זה מצחיק באמת, כי באמת עד לפני הסכם השלום הוא לא היה פורה, אבל ברגע שהיה הסכם השלום, הירדנים קיבלו מאיתנו הרבה טכנולוגיה, חממות, מים וכולי, ועכשיו גם, לא רק, גם מים וגם חממות וטכנולוגיה, עכשיו אתה הולך, אתה רואה, רק ב-15 שנה האחרונות זה קרה, שהכל שם חממות. זה לא היה, לפני 15 שנה את כולי שם ריק. בכל אופן, אז זה אזור מאוד מאוד פורה. אני בסוגריים אגיד שאם מסתכלים על ארץ ישראל השלמה, אז זה מרכז הארץ. ואופי יש שם צומת דרכים שנראית ככה. ככה נראה, אין דבר כזה כמעט בארץ. צומת דרכים שנראית בצורת דרכים מרכזיות, שכמעט ככה היא נראית. כלומר, אפשר לעלות אחד ירושלים, לשכם, לבית אל, ממש צומת דרכים מאוד מאוד מרכזית, וגם כמובן לאורך הירדן, צומת דרכים מאוד מאוד מרכזית שנמצאת כאן. בכל אופן, אבל זה רק כשמסתכלים על הארץ, ביתרון. אז ירבעם מתחיל בשכם, יוצא לפנואל, וחוזר לתרצה. תרצה כנראה, אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, כנראה שהיא נמצאת פה בנחל. הנחל הזה נקרא כיום ועדי פרעה, והעיר פרעה, כן נמצאת פה בנחל, כנראה שהיא תרצה פלומה, עיר שיושבת, עיר מאוד, תל מאוד גדול, תל פרעה, שיושב על כמה מעיינות גדולים, מזכירת כעיר מאוד מאוד יפה בתנ"ך, איפה?
פרעה.
כן, שיר השירים. תחשבו שאם שלמה המלך, כן, מתאר אותה ככה, יפה התראייתי כתרצה, נבק ירושלים, משווה אותה לירושלים שלו, זו הייתה עיר כנראה רצינית. בכל אופן, אז מה קורה פה מבחינת מלכות ירבעם, מה משמעות המהלך הזה? אנחנו רואים אותו בשכם, הוא יוצא ובונה את פנואל, ואחר כך חוזר לתרצה.
אולי הוא לא רוצה לאבד את השבטים במזרח.
כלומר, הוא מעביר את המרכז לכאן, אבל אז הוא מאבד את השבטים שפה, מה?
הוא עושה כאילו רוטציה.
אז מה, איזה אירוע מאוד ידוע בתקופת התנ"ך קרה בתקופת ירבעם? איזה אירוע, אפשר להגיד אפילו היסטורי, כן? לא רק בעם ישראל, אירוע ידוע. אירוע שאנחנו לא קראנו עליו עכשיו, אבל הוא כתוב עוד כמה פסוקים. בואו תראו, כתוב בתקופת רחבעם, הוא כתוב דווקא תחת הכותרת של רחבעם, זה אחד הדברים המדהימים. אבל כנראה גם השפיע מאוד על ירבעם. אז בואו נראה את זה. ורחבעם בן שלמה, יש לי זמן, נכון? ורחבעם בן שלמה, מלך ביהודה בן 41 שנה, בן 41 שנה רחבעם במלכו, הוא 17 שנה מלך, בירושלים, והעיר אשר בחר אדוני לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל ושם עמון העמה המונית. פסוק מאוד מאוד מוזר. מה פה מתארים את ירושלים, העיר אשר בחר השם וכו', לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל ושם עמון העמה המונית. הרצף. מילא שם עמון זה דבר שכתוב אצל עוד מלכים, אבל העיר אשר בחר, מה הקשר? ויעש יהודה רע בעיני אדוני ויקנאו אותו מכל אשר עשו אבותם וחטאותם אשר חטאו. ויבנו גם הם עליהם במות ומצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, וגם קדש היה בארץ, קדש זונה בלשון זכר, קדש היה בארץ, עשו ככל תאובות הגויים, שכב זכור, אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. תכף נחזור אל רחבעם. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, ויקח את אוצרות ואת אדוני ואת אוצרות בית המלך ואת הכל לקח. חז"ל, מה זה הכל? כיסא שלמה, בידי הכיסא. ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה, ויעש המלך רחבעם תחתם מגיני נחושת, ויפקיד על יד שרי ארצים השומרים פתח בית המלך, והיהי מידי בוא המלך בית אדוני שאום ארצים וישיבו מלתן ארצים. צריך להבין מה בדיוק קורה פה, מה הסיפור עם המגינים. הוא לוקח את אוצרות בית המלך ואת בית השם וכולי, ו... בסדר, אז מה הדבר הכי חשוב שהוא לקח? את מגיני הזהב אשר עשה שלמה, זה הדבר הכי חשוב. מתוך ארבעה פסוקים שמוזכרים פה על מסע שישה.
הוא לקח את הכלים כאילו?
רוב הפסוקים מוקדשים למה?
למגין.
למגיני הזהב. שהם משהו זניח לחלוטין. את הכיסא, שהוא הדבר אחד היפים, מוזכר ברמז. כן.
הוא לקח את הכלים של בית המקדש כאילו?
את אוצרות בית השם, לא את הכלים, את האוצרות.
מה הקשר בין הכל?
היו המון אוצרות בבית המקדש. מה?
מה הקשר בין הכל לבין הכיסא?
לבין?
כיסא.
אני אסביר. לא כתוב. חז"ל אומרים, אני אסביר להם איפה חז"ל ידעו את זה. נראה לי, אני אציע. ויתר דברי רחבעם וכל אשר עשה, לא הם הכתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל הימים. זה נכון? אנחנו יודעים שלא הייתה מלחמה. זוכרים? הוא רצה לצאת למלחמה, ולא הייתה מלחמה. איזה מלחמה הייתה? נתתי מלחמה קרה. כן, חוסר שיתוף פעולה. למה זה חשוב להזכיר את זה? זה אני חושב בכל מיני תורת נתניה. זה, וישכב רחבעם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, בשם עמון העמה ההמונית. פעם שנייה, מיותר לחלוטין, וימלוך אביעם בנו תחתיו.
והיה הפסק בין המלוכה של שלמה למלוכה של רחבעם?
למה? לא.
כי הוא הולך בגיל 41.
יפה מאוד. עוד לא נגעתי בזה בכלל. אם הוא הולך בגיל 41, אז מה זה אומר?
ששלמה
עולה
אותו בגיל
11. זה פחות מפריע לי. כי זה, לא, אני אגיד לך למה, לא, אני אגיד לכם בכנות, זה ללכת עם מדרשים וללכת כפשוטו, זה שאלה, האם שלמה באמת מת בגיל 11 כמו שאומר סדר עולם? סדר עולם הוא ברייתא שנתונה במחלוקת, לא ברור בזה ששלמה היה בן 11, בסדר? זה לא ודאי, בוא נגיד ככה, יש כמה דברים שלא פשוטים בזה, אבל בן פה מעיר על זה, אברבנאל מעירים על זה, זה לא פשוט, אתה צודק אבל, מה שוודאי רואים פה אבל, שרחבעם נולד לשלמה עוד לפני ששלמה מלך, זה בוודאי. כלומר, הוא נולד עוד לפני מלכותו.
זה
אומר
שהתחילה
בנשים הנוכריות. מעולה. אז זה אומר שנעמה המונית היא לא קשורה לנשים הנוכריות שמוזכרות אחר כך, נכון? ושלמה המלך אהב נשים נוכריות רבות, המוניות, צדיוניות, מואביות, אז זה כבר בתור מלך, שלמה המלך. אבל כנראה שעוד לפני כן הוא נשא את נעמה המונית. חז"ל דווקא דורשים אותה לטובה. אז אל דורשים אותה לטובה, שתי פרדות טובות, רות ונעמה עמונית, רות ומואביה נעמה עמונית. חז"ל אומרים, אלות, שזה שני דברים טובים שיצאו מלות. אז זה כנראה, גם השם שלה אומר משהו חיובי, נעמה. אז כנראה שכן, יש פה משהו חיובי. אפילו, אני חושב שפשט התנ"ך, פשט לפחות פה בסיפור, ייתכן מאוד של, שזה לא כך. אבל עוד מעט ננסה, אפשר להבין לכאן לכאן, תכף ננסה להגיע לזה. אני רוצה ללכת רגע למסע שישק. מסע שישק מתואר פה ששישק עולה על
ירושלים.
על ירושלים. נכון? ככה זה, עלה שישק מלך מצרים, על ירושלים. איך אתם מדמיינים לעצמכם מה קורה? בואו נחשוב, בואו נדמיין. שישק יוצא ממצרים, לאיפה הוא הולך? הוא עולה דרך החוף, פונה ירושלים. אנחנו, מה לעשות? יודעים, מכירים את מסע שישה. במקדש שנקרא מקדש קרנך, קרנך במצרים, מצאו את כל המסע הכתוב באנלים, כן? בכתובות מצריות. יש איזו שיטת קריאה מיוחדת, כן? אנשים היו כותבים בצורה כזאת, לא מימין לשמאל ולא משמאל לימין, היו כותבים ככה. לא, לסופר זה מאוד נוח, תחשוב, כן, הוא הולך, הוא גאה לכאן, הופ, מתחיל את השורה מכאן. קוראים לזה בוסטרופדוס בארכיאולוגית, זה כאילו חרישה. נכון, בהתחלה זה מאוד בלבל, כי לא הבינו את הרצף של הערים. הוא כותב את כל הערים שהוא כבש. הם מגיעים לשורה, מתחילים לשורה, זה לא קשור. אז הבינו, לקח הרבה זמן עד שהארכיאולוגים הבינו איך לקרוא את זה. מצרים היה להם דרך חשיבה אחרת, היה דרך שלנו. ייתכן מאוד שזה בגלל שהמצרים הקדומים היו עיקרים, וככה חורשים שדה. כן, אתה חורש, אתה מגיע לקצה, אתה לא תחזור עכשיו להתחלה, אלא מאוד יעיל, כן? מי אנחנו שנגיד להם איך לעשות את זה? בכל אופן, זה ה... זה, וככה מצאו, אנחנו יודעים היום להגיד שמסע שישה, אם אנחנו עם המפה,
אז מסע שישה, כמו שהוא יוצא ממצרים, הוא כובש את כל ה... מסתובב הרבה בנגב, עולה צפונה, חותך פה את זו באזור ההר, חותך פה באזור ההר, עולה, עובר, מגיע לפה לאיזו מחניים פנואל מוזכרת, כן? עולה חזרה צפונה, עובר דרך עמק יזרעאל, וחוזר לזה הדרך בעצם הנוחה. אבל פה מעבר הזה הוא מעבר מאוד, מאוד לא טבעי למצרי, להיכנס לאזור ההר, מעבר מאוד אדיר אצל הצבא המצרי, כן? אז זה מין משהו כזה, באזור הנגב וכו'.
שישק זה פעול הפער
שלו. מאוד מאוד קשה. לעומת זאת, בתנ"ך, אתה מדי מושקש? לא, אני אסביר עוד פעם. יוצא ממצרים, עושה סיבוב בנגב, זה לפי רשימות הערים שמצאו, כן? שהוא השאיר. עולה צפונה, חוצה את אזור ההר לעבר עמק סוכות,
שהוא
מרכז חשוב, עולה פה בעבר הירדן, עושה פה סיבוב קטן, וחוזר דרך כל אזור עמק יזרעאל, שהוא אזור מאוד מאוד פורה, וחוזר למצרים.
זה מה שהיה. כשהוא חותך שם זה לא שולח בירושלים?
כנראה שזה, זה כנראה זה השלב שהוא מגיע לירושלים, בכל אופן, אם מסתכלים על מסע כזה, זה לא נראה שהמטרה שלו
ירושלים.
ירושלים, וכשמסתכלים בתנ"ך, המדהים הוא שזה הפוך לגמרי. כלומר, כשמסתכלים, כשקוראים את זה כאן, כשמסתכלים על מה, על הארכיאולוגיה, אז רואים שהוא רוצה בכלל הכיוון שלו צפון. מסתכלים על מה היה במציאות, מה היה בתנ"ך, אז בכלל רואים שהמטרה של המסע היא
ירושלים.
איך זה מסתדר? יש פה מאמר מאוד מאוד יפה של פרופסור יהודה אליצור. פרופסור יהודה אליצור הוא מהדור הקודם, אבא שלי יהודה אליצור. אז עוד נקרא הרשקוביץ, נראה לי, היה של משפחה שלו, הוא כותב, הוא מתעסק הרבה בדברים האלה. אחד הדברים, הוא מציע דבר כזה, הוא מציע באמת, הרי מצרים תמיד יש לו את השאיפה להשתלט על האזור הזה, לא רק למצרים, גם לצד השני. האזור הזה אזור מאוד... בורא, אזור מאוד מאוד טוב, מקשר בין זה, אזור מסחרי מעולה, מגיעים מפה מסיני, מאזור, כן, מה ששווה, כל הדברים האלה, הכל עובר דרך האזור הזה, זה תמיד. ולכן המצרים תמיד שלטה באזור הזה לפני שעם ישראל נכנס לכאן, כן? ולכן תמיד רוצה להשתלט על האזור הזה בחזרה. אחרי פרעה שהיה מחותן של שלמה, עולה פרעה אחר, פרעה שישק הוא כמובן רואה בשלמה
אויב.
אויב, כן? אם שלמה היה בן ברית שלנו. של הפרעה הקודם, שישה, כשהוא כבר ראש השושלת ה-22, לא משנה כרגע, הכספת והמצרים, הוא אויב של שלמה. מה הוא עושה? הוא נותן מקלט למי? לירבעם. מה המטרה? שבסופו של דבר, שלמה, שהוא המלך החזק, ימות, ירבעם ילך יתפוס את המלוכה בממלכת ישראל, ומי ירוויח מזה? מצרים ירוויח מזה. התוכנית יוצאת לפועל? זה כנראה לא יצאת לפועל. למה? מה קורה?
רבם שכח.
רבם החליט שהוא לא רוצה להיות מלך וסל או כן, תת מלך תחת פרעה. וברגע שהוא משתלט, אז מה הוא עושה? כמו שאמרת, הוא ברגע שהוא התיישב על הכיסא, הוא לא רוצה לוותר על הכיסא, הוא בונה את בילתו בשכם. מלך מצרים הוציא את תוכניתו לפועל. אחרי שירבעם מתבסס בשכם, מלך מצרים הוציא את, בירתו, את התוכנית לפועל. מה עושה? יוצא למסע לאיזה כיוון? לכיוון ירושלים. מי אמור להצטרף אליו ולשתף פעולה? ירבעם, רק מה? לא קורה. המסע משנה כיוון, ועכשיו הוא הולך לפנואל. ממש רואים את זה בתיאור של ההגיחה. הוא הולך לפנואל, כן? כנראה מחריב אותה, הוא עובר בדרך בכל ערי ישראל, באזור הכי פורה של בעמק ישראל, חוזר מצרים. דווקא ירושלים הרוויחה בעצם. מצלה אולי בזכותי, הוא משלם מס מאוד גדול, אבל סך הכל הוא לא. התנ"ך מספר לנו רק על הצד של ירושלים, כי זו הייתה המטרה. כשמסתכלים בספר דברי הימים, רואים את התוכנית האלוקית מול ההיסטוריה. זו ההסתכלות הטכנית, ההיסטורית. אבל ההסתכלות האלוקית היא שבאמת המטרה היא ירושלים, שרחבה מחזור בתשובה. ורואים שם בסיפור. בואו נסתכל. בואו נראה את זה בדברי הימים, רואים את זה מאוד יפה. או הוא או הבן שלו, כן. זה לא אותו, זה לא הוא. סליחה, אחד או זה שאחריו.
מה שבראשון הרב לא אומר זה שהיה פה
כאילו
איפה הקרב, איפה המלחמה, איפה ההתנגדות?
מה,
לפרעה? כן, כאילו עליו, כאילו נשמע כאילו...
לאיפה בכלל נעלם הצבא הגדול? נכון? של...
שאחר כך עוד מתקיים.
כן. אז השאלה היא טובה. יש כמה אפשרויות. ייתכן מאוד שאחרי חצות הממלכה, אז אני חושב שזה בא להגיד שני דברים. שברגע שאתה נלחמים אחד בשני, מי שמפסיד זה כולם. כלומר, מה שאפשר לשישק לעלות על ישראל ויהודה, זה זה שהם נלחמים כל הזמן אחד עם השני. זה אחד, ומחלישים אחד את השני. שתיים, זה בא להגיד גם כמובן את, שאסור לפתוח בברית עם מלך זר. הנה שלמה עשה ברית עם מצרים. חתן עם בת פרעה, כל הסיפור וזה, המחיר, בסופו של דבר, אחרי חמש שנים, זה מחזיק מעמד, חמש שנים אחרי מותו, זה קורס. כלומר, אסור לפתוח בבריתות עם מלכים זרים. אחד הדברים המדהימים זה איך מתואר פה, בפסוק אחד, ויקח את אוצרות בית אדוני ואת אוצרות בית המלך ואת הכל לקח. 20 שנה שלמה בונה את בית השם ואת בית המלך. 20 שנה. נכון? ומולך 40. פסוק אחד לוקח לתנ"ך לתאר את כל זה, איך זה נעלם. אני חושב שבכוונה. באיזה מהירות הדברים נעלמים. כבר אתה יכול לבנות איזה אגב, אז לפני שבנראה בדברי אמיר, שלמה אומר את זה מפורש. שלמה, מכירים את הקטע ששלמה אומר שזה יקרה?
מה?
שהוא מנבא שזה מה שיקרה לכל מה שהוא בנה ועשה. איפה שלמה אומר את זה? מצוין. ספר קהלת. ספר קהלת, שלמה אומר את זה ממש אחד לאחד, וזה קורה הכל אחד לאחד. אני אקרא לכם כמה פסוקים בספר קהלת. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך, פרק ב', וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. כלומר, מה זה מקרה אחד יקרה את כולם? בסוף כולם מתים. ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני יקרני. ולמה חכמתי אז אני אז יותר, ודיברתי בליבי שגם זה עוול. כי אי זיכרון לחכם עם הכסיל, לעולם שכבר ימים הבאים. ושנאתי, אני מדלג קצת, ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאניחנו לאדם שיהיה אחריי. ומי יודע, החכם יהיה או שחל, כנראה שהוא הכיר את הבן שלו. וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. בקיצור, הוא אומר את זה עוד כמה פעמים וכו' וכו', בשורה התחתונה, כנראה הכיר את הבן שלו, הוא עובד ועובד ועובד, ובסופו של דבר, הכל בבת אחת וכמה דקות הולך לאיבוד. שלמה המלך יודע שהכל זה, ומה ההצעה שהוא נותן לבן שלו? סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, אני מניח שאני חורג בזמן. אז בפעם הבאה אני אסביר את הקשר בין את האלוהים ירא ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם, למגיני הזהב, וכל ההדגשה פה על מגיני הזהב. רק הערה אחת, שבוע הבא יש לכם הכנסת ספר תורה. יום שני, נכון? עוד לא יודעים. אני מגלה לכם, ספוילר וזה. בסדר. זה מה שהרב דני אמר. אז כנראה שיש לך לעשות ספר תורה, אמר שהולכים לזה בשש. אז זה אומר שצריך להקדים את השיעור. אז אם נוח לכם, 4:30 או 5, אני יכול להגיע. לא, אני עושה את הצהריים. לא רוצה לפגוע בסדר, כמה ש...
יש שמחה
בבסדר. אני לא יודע מה היה לו של הכנסת ספר תורה.
זה 4:30.
4:30. 4:30?